רבותיי, אנחנו התחלנו את המאמר הראשון שעוסק בנושא של תשובה. הרב זצ"ל, הרב קוק, מסביר לרב חרל"פ איך צריך לגשת בכלל לכל העניין שנקרא תשובה. אני רוצה ברשותכם לחזור על עיקר העניין. הרב אומר, עיקר הכל, בהתחלה צריך להסביר את ביטחון התשובה. צריך להסביר את העניין של התשובה, דיינו את הביטחון של התשובה, וראינו שני הסברים מה זה ביטחון התשובה. א', שאפשר לעשות תשובה, שיש צ'אנס, לא צריך להתייאש, לא רק צריך לעשות תשובה, אלא גם אפשר לעשות תשובה. אדם הולך לעשות משהו, הוא צריך להאמין ביכולת שלו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. הוא בא לעשות תשובה, הוא צריך להאמין ולבטוח שאכן הדבר הזה אפשרי, אפשר לעשות תשובה. הדבר השני אומר, ביטחון מבחינת ביטחה. התשובה ממלאת את האדם בביטחון, בשלווה ובשמחה. ולמה צריך להסביר את הדבר הזה ביסוד הכל? התשובה זה תהליך, זה דבר מורכב. וודאי בוודאי שתחילת התשובה היא בהתחלה היא דווקא ההפך בדיוק, היא מציירת את האדם, אדם מתחרט, אדם מצטער, אדם רואה וחש בחסרונותיו, אם זה במעשים לא טובים, במידות לא טובות או דברים כאלה. וקיימת סכנה שאדם בתהליך התשובה שלו יתקע בהתחלה, בתחילת הדרך. ישנו רב חשוב שכתב ספר חשוב בעניין התשובה, קוראים לו רבי יונה מגירונדי, זה שמו. הוא היה אחד מהראשונים, וזכר צדיק לברכה, והוא כתב שערי תשובה, ספר שנקרא שערי תשובה. ושם, בספר שערי תשובה, מסביר רבי יונה מגירונדי, מסביר שתשובה משולה לכביסה. ככה הוא מסביר. מה זה כביסה? כביסה, הכוונה היא, קודם כל אתה מגלה שהבגדים שלך מלוכלכים. מתי האדם עושה כביסה? שהוא מגלה שהבגדים מלוכלכים. באותו רגע שאתה מגלה שהבגדים מלוכלכים, כמובן זה מצייר אותך שהבגדים שלך מלוכלכים. השלב השני, מה אתה עושה? אתה מכניס את הבגדים למכונת כביסה או מחבס בידיים, נכון? נכון או לא? השלב השלישי, מה אתה עושה? אתה מייבש את הכביסה, מגייץ אותה, נכון? השלב הראשון, יש לך צער על הדבר הזה. אם ניקח את המשל הזה כפשוטו, כל אחד מאיתנו הוא בגד. כל אחד מאיתנו בגד. וידוע, ברגע שאתה לובש בגד אחרי כמה ימים, מה קורה עם הבגד הזה? מתלכלך או לא? איך אתם יודעים? ניסיון. אין חכם קיבל ניסיון. סליחה שאני אומר, כולנו מתלכלכים. אתה חי בעולם מורכב, אתה לא חי חי בעולם עם קשיים כאלה ואחרים, עם עצמך, עם הסביבה שלך, עם העולם שאתה חי. כל הדברים האלה משאירים זוהמה, משאיר לכלוך על הנפש, על המידות, על המעשים, על המחשבות, כל מיני דברים. אנחנו מבחינת בגד. טוב, הכרנו סוף סוף שאנחנו קצת מזוהמים. מלוכלכים. שלב השני, כל אחד עכשיו יעצום את העיניים וידמה לעצמו שהוא בגד בתוך מכונת הכביסה. מה קורה לו בתוך מכונת הכביסה לבגד? מישהו ידמיין לעצמו. מה קורה לבגד כזה? מסכן או לא? וואי וואי וואי. מקבל מקור. פח פח. מסתובב. וואי וואי. עוד חומרים מכניסים לו שם. שלב שני של התשובה. הצער, הכאב, החרטה, זה תהליך מורכב התשובה. השלב השלישי, מייבשים את הכביסה, מגעצים, מבסוט חלס. אתה מגועץ, אתה טהור, אתה נקי. אז זה מדבר כאן הרב זצ"ל. אסור להיתקע במודעות, בתודעה, בהבנה של עניין התשובה בתחילת התהליך. כי לפעמים אנשים שעושים תשובה בתחילת התהליך שלהם הם מאוד עצובים, מאוד מאשימים, לפעמים גם מאוד כועסים על עצמם ועל אחרים וכל הדברים האלה. והם חושבים, זה התשובה. התשובה זה להיות בכעס, או להיות בעצבות, או להעניש את עצמך, או להאשים את עצמך, או משהו כזה. חס ושלום. זה מה שהרב אומר. ביסוד הכל צריך להסביר את ביטחון התשובה, את השלווה, את ה, את ה, את השמחה שצריכה להיות מלווה את האדם שהוא באמת זוכה לעשות התשובה. זה צריך להסביר ביסוד הכל. זה מובן הרעיון. יש לי עוד פעם בקשה, בשיעור הקודם ביקשתי שתשאלו אותי שאלות. כי ברגע שאתם שואלים אותי שאלות, אתם עושים איתי חסד. תודה רבה. איך קוראים לך? ליאור. עשית ליאור. בבקשה. כן, תודה רבה. תבורך מן השמיים. כן. כן. אני לא שומע, רק תרים את קולך.
שאסור שבן אדם יתקע בשלב הראשון או השני.
לא אסור. צריך להיות מודע שזה תהליך, ולא לחשוב שהתשובה זה רק עצבות.
אבל יש, לפחות אני מכיר, הרבה אנשים כאלה שנתקעו שם.
למה אנחנו לומדים?
עכשיו, בן אדם שעזר בתשובה, הוא כמה שנים תשובות טובות. תגיד, 10, 12 שנה, הוא תקוע באותו מקום.
למה אנחנו לומדים?
כן.
בדיוק, הרב רוצה לעזור לנו להבין את התהליך של התשובה. זה תהליך תשובה. ואתה צודק, יש אנשים שהתחילו בתשובה ותקועים בתוך תחילת התהליך, במקום להיות שמחים, עצובים, ויכול להיות שלווים, הם חסרי מנוחה. במקום להיות מלא ביטחון, חסרי ביטחון, אתה צדק בדבר. לכן הרב רוצה להיטיב איתנו, להדריך אותנו, להסביר לנו, רבותיי, אתם צריכים לדעת מהי המטרה, לאן התשובה מוליכה באמת. אנחנו מבקשים כל יום בתפילה, השיבנו בתשובה שלמה לפניך, לא חלקית, לא התחלתית, רק, אלא שלמה, תשובה שלמה. זה בשביל זה אנחנו לומדים את הדבר הזה. אתה צודק מאוד, כי הדימוי של בעל תשובה היום, לצערנו הרב, זה איזה נבך. אתה יודע מה זה המילה נבך? מה זה נבך? מסכן. זה מין אדם שעשה תשובה וברח מהמשפחה, מהחיים, מהצבא, מהמדינה, מהעולם, הסתגר לו בידי דלת עמותיו, הוא נמצא שם. זה צערנו הרב, זה דימוי של, אני לא אומר כולם, אבל חלק מבעלי התשובה הם לא דוגמה אישית לשמחה, לשלווה, להתחברות, לאחריות, לכל הדברים. אדרבה, זה התכנסות, זה בדיוק מה שהרב רוצה ללמד אותנו. זה מובן. וזה שיש אנשים תקועים, אז יש אנשים תקועים, מה אני אעשה? צריך להגיד להם לאן לבוא, ללמוד את הרב קוק, לדעת מה זה באמת תשובה, לבוא למכון מאיר. אתה מבין? אני נוהג לספר, לפני שנים רבות הייתי בקופת חולים, והיה תור גדול. עמדו אנשים מבוגרים, אנשים בקופת חולים לפני הרב. פתאום הופיע בעל תשובה. בסיגריה, אז עוד היה מותר לעשן, זה לפני הרבה שנים, בסיגריה ככה בפה, רץ, 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 פוק, נעמד ליד הדלת של הרופא, מעשן. אני בעל תשובה. אני התביישתי. אני גם, אומרים עליי שאני גם בעל תשובה. איזה עצבנות. איזה כוחניות. הוא מרים דגל התשובה. יש לו פריבילגיות מיוחדות. צריך להיכנס לרופא. אתה שאלת, אמרת לי. לא פעם באים לכאן אנשים אומרים, אחי חזר בתשובה, איזה, מה הוא עשה בבית? טרור. איזה כעסים, איזה מריבות, איזה כל הדברים האלה. אתה מבין? יש תופעות כאלה. בשביל אנחנו לומדים. כי תשובה באמת זה לא מצב של עצבות או כעסנות או חוצפנות או לחצים או הדברים האלה. זה לא. אתה מבין? אבל בעזרת השם, כולם יעשו תשובה שלמה. תשובה שלמה זה ההפך בדיוק. טוב, אז זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, יש גם ביטוי שצריכה להיות מתלבשת הנפש של השמחה והשלווה וכו', של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. אני רוצה, ברשותכם, להתייחס לביטוי הזה, לבוש. קודם דיברנו על הכביסה, על שהאדם בתשובתו משול לבגד שעושה כביסה והוא מתנקה. אבל כאן יש ביטוי, המושג לבוש, מתלבשת הנפש. המושג לבוש, יש לו זה, להבין את זה, להתבונן במושג הזה שנקרא לבוש. חז"ל, חכמים אומרים, שאדם באמת זה הנשמה שלו. הגוף של האדם זה הלבוש של הנפש, או של הנשמה. על הגוף עצמו יש בגד. זה הלבוש של הגוף, נאמר ככה. אז אם נתבונן על האדם באופן קצת פנימי יותר, אז נאמר, יש הנפש של האדם, יש יותר עמוק, זה הנשמה של האדם, נאמר, נשמה שנתת בתוריים. יש הנפש. הנפש זה המצב הרוחני שהאדם נמצא בו. כן? ויש הגוף שלו, ויש הלבוש שלו וכו'. אם האדם יש לו קצת תבונה, קצת חוכמה, כשהוא רואה בן אדם, הוא רואה בעצם את החיצוניות שלו. הוא רואה איך הוא מתלבש, יש לו כיפה על הראש, או אין לו כיפה על הראש. ואם יש לו כיפה על הראש, תראה לרגע את הכיפה שלך. הוא כבר רואה, יש לו כיפה סרוגה, או שחורה, או חסידית, או זה. ואיזה לבוש הוא לובש, האם הוא לובש לבוש ככה? הלבוש אומר משהו על הבן אדם. באופן טבעי, אתה רואה לפי הלבוש של האדם, הופעה שלו החיצונית כאן. יותר מזה, אם אתה בעל מבט יותר עמוק קצת, אתה רואה את הפנים שלו. הפנים, המילה פנים, השורש שלהם פנימיות. דרך הפנים אתה יכול להבחין באישיות של האדם, בפנימיות שלו. האם האדם הזה הוא אדם עם עיניים טובות, או עיניים, לצערי נורא, לא כל כך טובות. האם, איך אומרים עליה, אימנו, עיניים בוכיות? האם העיניים שלו בוכיות? או עיניים צוחקות וכל זה? אתה רואה לפי הפרצוף, אתה רואה אם הוא שמח, מחייך, מבסוט, או עצוב או משהו כזה. זאת אומרת, הפנים, הפרצוף של האדם, הוא מגלה לנו את הפנימיות של האדם. מה מתחולל בנפשו של האדם באותו רגע, או בכלל איזה, יש תורה שלמה שנקראת תורת הפרצוף. שלפי הפרצוף של האדם, רואים דברים יותר עמוקים בתוך האדם עצמו. זה הלבוש. הלבוש הוא הופעה חיצונית, אבל היא מגלה דבר פנימי שקיים בתוך האדם. הרב אומר, מי שאור התשובה מאיר בנשמתו, הלבוש שלו, ההופעה שלו, הגילוי של אור התשובה שמאיר בנשמתו, זה ביטחון, שלווה, שמחה, זה הלבוש שלו, זאת היא ההופעה שלו. למה? למה זאת היא ההופעה שלו? אומר המהר"ל מפראג, אומר שכל שלמות, הסימפטום שלה, הלבוש של השלמות זה שמחה. כל חיסרון, הביטוי החיצוני, הלבוש, ההופעה, זה עצבות. ככה מסביר המהר"ל מפראג. אני אתן לכם דוגמה שתבינו. אדם הולך לחתונה. חתונה זה מעמד של שלמות. מקימים בית בישראל. שני חצאי אדם יוצרים אדם אחד. כתוב אדם כל מה שהוא לא נשוי, אל תיפגעו הרווקים. אני מבקש, אל קחו את זה ללב יותר מדי. אומרים שהוא חצי בן אדם.
אולי כדאי שכן
יקחו
ללב.
הם יהיו עצובים, אני לא רוצה.
הם חצי
בן
רווקים.
אתה צודק, טוב, אתם יודעים מה, כל מי שלא נשוי חצי בן אדם. אבל יחד עם זה אני מברך אותו שימצא את החצי השני. זה לא המאמר שלי, סליחה שאני אומר. זה המאמר של חז"ל בעניין הזה. אז ברגע שיש שלמות, אתה עומד במעמד של חתונה, חופה, אז באמת, שמחה, לא צריך להגיד לחבר'ה, תהיו שמחים למשפחה, כולם שמחים. למה? השלמות היא מקרינה לכל הנוכחים שם באותו מקום, חוץ מהרווקים כמובן, שהם מקנים למה הם הקימו בית אלו, אז בסתר ליבם אולי הם עצובים, משהו כזה. אבל אני לא רוצה להיכנס לה. לעומת זה, הפוך, זה הלוויה. יש לוויה. כולם עצובים, לא צריך להגיד לאנשים להיות עצובים. למה? האדם הזה חסר לנו. האדם שנפטר כרגע, הוא נפרד מעולמנו, הולך לנשמתו עולה למעלה. אז רוב האנשים שנמצאים בלוויה, הם עצובים. ובצדק הם עצובים, כי הוא חסר להם. כל חיסרון, כאמור, כל חיסרון מוליד עצבות בליבו של האדם. אומר כאן הרב, התשובה מלבשת, אדם שבאמת מלבשת את הנפש שלו בשמחה, בשלווה, בביטחון. לכן אם יבוא אדם, או נעזוב אדם אחר, נבוא אנחנו בעצמנו, ונגיד לעצמנו, עשינו תשובה, אבל נהיה עצובים, נהיה חסרי ביטחון, נהיה במצב רוחני, אז זה איתות נפשי כלפי עצמנו. יש חבר'ה, יש מה לתקן. עוד לא הגענו למצב של שלמות, יש הרבה מה לתקן. לא להתייאש חס ושלום, צריך לפתור בתשובה. השם עשה אותנו רגישים למצב המוסרי הפנימי שלנו. נתן לנו מנגנון חישה, נאמר ככה. אני, כן, בבקשה.
שורש הביטחון בתשובה זה הביטחון בקדוש ברוך הוא?
סליחה?
שורש הביטחון בתשובה זה הביטחון בקדוש ברוך הוא?
ודאי, אבל צריך להבין מה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה מידה מאוד גבוהה. לפתוח בקדוש ברוך הוא, יש מאמר של הרמב"ן, זכר צדיק לברכה, מאמר שנקרא אמונה וביטחון. אמונה, מאמר, זה מאמר חשוב, שמסביר מה זה אמונה ומה זה ביטחון. אז שם בהתחלת המאמר הזה של הרמב"ן הוא מסביר שהביטחון הוא פרי האמונה. האמונה זה העץ והביטחון זה הפרי של האמונה, כן. זאת אומרת, אדם שיש לו ביטחון בשם, בוודאי הוא מאמין. לא יכול להיות שהפרי יגדל בלי עץ. אבל לא כל אדם מאמין, יש לו גם ביטחון. יש אנשים שיש להם אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל הם מאוד לא בטוחים בהרבה דברים במציאות שלהם. כן. אתה צודק, הביטחון באמת זה הביטחון בבורא. לא רק במציאות הבורא, אלא גם בזה שהוא באמת רוצה את טובתנו. ובאמת הוא האבא שלנו. האבא אמיתי. לא כאילו. אנחנו רואים את זה בתפילה כל יום. אבינו, מלכנו. אבא שלנו. אבא של כל אחד מאיתנו. ויותר מזה, יש אבא אוהב, ויש אבא שהוא לא כל כך אוהב את הילדים שלו. על הקדוש ברוך הוא נאמר, הבוחר בעמו ישראל באהבה, הוא אוהב אותנו. בכל מצב, בכל זמן. גם כשאנחנו לא בסדר, הוא אוהב אותנו. כי לא כתוב, בחר בעמו ישראל. ולא כתוב, יבחר בעמו ישראל. מה כתוב? בוחר. עכשיו, ברגע זה. למרות שלפעמים אתה בתוך איזשהו מעשה לא טוב. באותו רגע הוא אוהב אותנו. אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא שהוא באמת אבא שלך ובאמת אוהב אותך בכל מצב הוא אוהב אותך אז אתה בוטח בו וכמו כל אחד מאיתנו שיש לו אבא טוב הוא יודע בכל מצב יש לו גב, יש לו אבא יש לו לאן לרוץ יש לו עם מי לדבר כן? אז זה אתה שואל אותי לגבי הביטחון ודאי הביטחון היא ביטחון בבורא. אבל לא רק ביטחון בבורא, שהוא רוצה את טובתנו ואוהב אותנו, וגם שהוא, איך אומרים, גם מסתיר את פניו מאיתנו, ויש מידת הדין, גם זה מתוך אהבה, לא מתוך חס ושלום, מתוך נקמנות או רצון להזיק או משהו כזה. כמו כל אבא טוב שלפעמים, איך אומרים, ימין מקרבת, שמאל דוחה, צריך לפעמים גם את המידה הזאת. אתה צודק. בכל זאת נחזור לעניין שלנו. האדם שזוכה לאורות התשובה, הנפש שלו מתלבשת בשמחה, ההופעה שלו בשמחה. וזה סימפטום למצב המוסרי, הפנימי, הרוחני שאנחנו נמצאים בו, המצב רוח. בכל מצב, אתה תבחן את מצב רוח שלך, אתה יכול לדעת איפה אתה נמצא מבחינה פנימית, מבחינה נפשית, איפה אתה שרוי, כן. צריך לזכור את הדבר הזה. למה המשל דומה? יש במכוניות לוח בקרה. מישהו פעם נסע במכונית? לא נסעתם? פעם פעמיים. יש שם לוח, שמת לב שיש לוח בקרה? והלוח הבקרה הזה הוא חשוב מאוד. מאוד חשוב. למה? הוא מראה לך מה מצב הדלק, מה מצב המנוע, מה מצב תלוי, יש כל מיני לוחות בקרה. אבל כמעט כל מערכת שם יש לה איתותים, אם היא בסדר או לא בסדר. נכון או לא? אתה ראית את זה פעם. סליחה שאני אומר, זה משל, הנמשל לגבינו. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, נתן לנו לוח בקרה. חי, מרגיש. מרגיש. אם הוא בסדר או לא בסדר. במנוע, אתה במכונית, אתה יכול לראות חסר דלק או לא חסר דלק. אצלנו, מי שלומד תורה יכול להגיד לכם מיד, חסר לי תורה או לא חסר לי תורה, איתותים. אדם שהתרגל ללמוד תורה והוא רגיל, הוא ממש מרגיש את זה, כמה הוא מתייבש ברגע שהוא לא לומד תורה. דוגמה, הוא אדם שהוא, תגיד אני אתן לך, אדם, משל, יש אנשים גסי רוח, מחוספסים, לא רגישים, שום דבר. אנשים היום, לצערנו הרב, מדברים על אלימות, אלימות במשפחה, אלימות פה, אלימות שם. אז שפוגשים אדם כזה, מתחילים לטפל בו, הדבר הראשון אומר, אני לא מרגיש, אני מרביץ, אני חיבקתי את אשתי, היא טוען שהרבצתי לה, מה פתאום אני אוהב אותה? באמת הוא לא מרגיש. לוח הבקרה אצלו התקלקל. הוא לא מרגיש שהוא פוגע במישהו. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. אז מה הוא צריך לבוא? לתקן את מה? לא, איפה מתקנים? נכון מאוד. כן, מה רצית לשאול? לא קשה.
זאת השאלה, אנשים שמרגישים שהם בסדר, אבל בעצם טועים.
כן, כן. זה, אומר הרמב״ם, היה רופא גדול, הרמב״ם היה מגדולי הרופאים בכל הדורות. אז הוא, כשהוא מתייחס אל החולים, הוא אומר, יש שני סוגי חולים. יש חולה שהוא מודע למחלה שלו. זה חולה טוב, הוא אומר. הוא יטפל בזה. הוא ילך לרופא, ייקח תרופות. החולה הגרוע, המסוכן ביותר, זה החולה שהוא חושב שהוא בריא. אם מבחינה פיזית, אם מבחינה נפשית. הוא אומר, הכל בסדר אצלו. מי שאומר הכל בסדר, יש לו בעיה. אנחנו לא מלאכים. אצלי הכל בסדר. כל אחד יכול להעיד אצלו שהכל בסדר אצלו. עצם העובדה שאתה חושב שהכל בסדר אצלך, משהו שם מקולקן במנגנון הבקרה. כי אם היית מלאך, בסדר, אבל אתה לא מלאך. כן, רצית לשאול, כן.
כן, האם יש בינינו לבין הגויים הבדלים ביכולת חישה הזאת מלידה?
תראה, האלוקים ברא את האדם באשר הוא בצלם אלוקים. אנחנו מתייחסים אל המין האנושי ולעם היהודי, כולנו נבראנו בצלם אלוקים. אבל יש להבדיל, יש שתי מדרגות בעניין של הצלם אלוקים הזה, נאמר ככה. אומות העולם, האלוקים עשה את האדם ישר. כל אדם באשר הוא יהודי ולא יהודי, זה לא משנה. ככה כתוב בקהלת. האלוקים עשה את האדם ישר. מה שאנחנו קוראים היום, מצפון, יושר, יושר פנימי, כל הדברים האלה. יש בכל אדם באשר הוא אדם. זה הדבר הטבעי שנולדנו איתו. גם אנחנו, דרך אגב. כל אחד. אבל לעם ישראל יש עוד איזשהו קומה, נאמר, מה שאין לאומות העולם, זה התורה. התורה היא לא באה לבטל את הישרות הטבעית שקיימת בכל אדם. שזה הצמל, זה הצלם, וזה הרגישות הזאת. להיות בן אדם, מה שנקרא. יש לנו קומה, שהיא קומה, שנקראת קומת, איך אומר רבי יהודה הלוי, העניין האלוקי הוא קורא לזה. יש לנו איזו קומה מיוחדת, נשמה מיוחדת, שהיא לא באה לסתור את הקומה האנושית, אלא היא מדרגה עוד יותר גבוהה. כן. לכן הרגישות אצל העם היהודי בכללותו ואצל כל יהודי היא לא רק רגישות לישרות הטבעית, האנושית, הפנימית, שזה אנחנו רגישים מאוד, אלא יש גם רגישות לעשות רצון הבורא לפי על פי התורה, כן? ללכת בדרכיו או לא ללכת בדרכיו. זה כזה דבר לא רק נוסף, זה דבר מהותי, אבל דבר מיוחד בעם ישראל. אבל זה לא בא לסתור את הרגישות האנושית של כל אדם באשר הוא אדם. אלא מה? צריך להבין, העמים יש להם תרבויות, דתות, תרבויות, שמשפיע על הרגישיות האלה של האנושיות. יכול להיות מציאות כזאת של עם שיאבד צלם אלוקים. רק בדור הקודם, גרמניה, עם שלם, חוץ מיוצא מן הכלל, היה שותף למעשה של בלי שום רגישות לרצח, לאכזריות, לדברים נוראים. אני הייתי ביד ושם בשבוע שעבר. אז באמת ראיתי שם תמונות איך שאותו צורר היהודי ממך שימו וזכרו, כשהוא עלה לשלטון, איך ההמונים מזדהים איתו, מזדהים איתו באיזה מועל יד כזה, רבבות, כולם מזדהים איתו. איפה האנושיות? איפה האדם? אז ודאי התרבות משפיעה על האדם שהוא מאבד צלם אנוש, הוא מאבד את הישרות הזו. זה כמו אדם פרטי שהוא נעשה גס רוח או פושע פלילי או משהו כזה, שהוא גונב ואלים וכל זה, הוא לא מרגיש בכלל שהוא לא בסדר, עד רבה. אדם שהוא פושע, שהוא איך נקרא, קרימינולוג, הוא לא מרגיש שהוא לא בסדר. ידוע, פעם נוהג לספר שפעם באשקלון, לפני הרבה שנים, יום אחד בא לחנות מקולת, פותח את החנות, ומוצא פורץ, יושן על הסקים של הסוכר והאורז וכל זה. יושן, חורף לו, יושן. אומר, היי, תקום! אוי, סליחה. אני הפורץ. מגיע לשעות מנוחה, לא? קמתי באמצע הלילה. מגיע לו או לא? מה אתם אומרים? מגיע לו? הסתדרות או לא הסתדרות? כל אחד מאיתנו קם באחד בלילה לעבודה? הוא לא רגיש בכלל. בכלל לא רגיש לעובדה שהוא פרץ לכאן. עד רבה. אם הוא מצליח לגנוב או לפרוץ, הוא שמח, המבסוט חלה. אותו גנב, אותו פורץ, בתחילת דרכו כילד או נער, הגניבה הראשונה הוא היה מזועזע. איך הוא בכלל העיז לגנוב או משהו כזה? הייתי אומר, היושר הזה עדיין היה יושר. לאט לאט, איך אומרים, המחוג הזה, המספון הזה, הישרות הזאת קיבלה חלודה. פתאום זה כבר לא עובד. פתאום, אם הוא מצליח לעשות דבר לא טוב, מה הוא? מבסוט. בתחילת דרכו הוא היה חרד, עצוב ומצטער. אבל בהמשך דרכו מרוב הרגל שלא טוב. אז זה מה שאומר קהלת. הם ביקשו חשבונות רבים. האלוקים עשה את האדם ישר. אבל הם ביקשו חשבונות רבים. החיים לפעמים גורמים לנו לאבד את הרגישויות. ואיפה מאבדים בעיקר את הרגישויות? בתוך הבית, במשפחה. לפעמים בתוך משפחה יש יחסים קשים מאוד. ואנשים לא מרגישים. לא מרגישים שפוגעים בילדים, לא מרגישים שפוגעים באישה או בבעל או דברים כאלה. לא מרגישים, אין רגישיות. למה? במשך הזמן היושר הזה נעשה חלודה והתאבן. אנחנו אומרים, חי, מרגיש. מת, לא מרגיש. וחז"ל אומרים, צדיקים, במותם נקראים חיים. הם רגישים לכל הדורות הבאים. רשעים בחייהם נקראים מתים. הם חיים פיזית, אבל הם לא מרגישים. זה מובן. מה רצית לשאול?
יש
שאלה,
אני חושב. אמרתי, תוכל, כשאלה הגעת בעניין של נפש רוח נשמה.
כן.
בהבדלים, אני פשוט...
זה שיעור בפני עצמו. חכמים, בעיקר שעוסקים בפנימיות התורה בעניין הזה, הם מחלקים בתוך הפנימיות של האדם, מה שאתה נרן קוראים לנפש, רוח, נשמה. יש עוד מדרגות נוספות. אז זה לא הנושא של השיעור, אבל באופן כללי יש דבר כזה. יש ספר בשם נפש החיים, שהוא שם, זה בנוי על הבירור הזה, מה זה הנפש, מה זה הרוח, מה זה הנשמה וכל זה. יש ספר שהוא עושה. באופן כללי, הנפש זה כנגד מעשים, הרוח זה כנגד דיבורים, והנשמה זה כנגד מחשבות. יש נשמה לנשמה, אבל נעזוב את זה. זה לא הנושא, בסדר? תן לך שיעורי בית, תלמד את זה שם.
העולם שאנחנו חיים הוא עולם מורכב, זאת אומרת, גם מבחינת רגשות, גם מבחינת מציאות, הרבה מאוד דברים. השאלה אם ביטחון שלם, ביטחון בתשובה או ביטחון שלם באשם, זה להיות סוג של מנותק מכל המקומות
האלה. לא, חס ושלום. חס ושלום. ביטחון באשם זה לא אומר פסיביות. זה לא אומר חוסר אחריות. הכל מאלוקים, כמו בהודו, מקומות כאלה. הם האלוקים, גלגול נשמות, מה שהאלוהים עשו אותנו, איך אומרים, זה רצונו, אין לנו מה לעשות. זה הגורל שלנו, זה המזל שלנו. זה נגד כל עניין היהדות והתורה. אנחנו לא פטלים. פטליות זה נקרא. כן? אדרבה, לתקן עולם במלכות שדי. כל המהות שלך כאדם זה לתקן, 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 להיות אקטיבי, להיות פעיל, להיות פועל, להשפיע. זה הבצלם אלוקים שעשה את האדם. זה ההפך בדיוק. מה, תגיד לי, מה ביטחון בהשם אומר? ביטחון בהשם אומר, אם אתה תלמד פעם, אתה הכרת את אברהם, יצחק ויעקב?
שמעתי.
איפה שמעת עליהם?
קרא בספר.
בספר קראת. אברהם, יצחק ויעקב, זה דוגמה של אנשים שפועלים אבל בעלי ביטחון באשם, בעלי אמונה באשם וביטחון באשם. אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי שאילו כל הצרות שבעולם היו באות לאבות, לאברהם, יצחק ויעקב, כי הוא זה לא היו מאבדים את הביטחון בקדוש ברוך הוא, שלא רק שהוא מצוי אלא גם הוא יכול והוא רוצה טוב. תשאל אותי איך עושים את זה? לומדים מהאבות. למה התורה מלמד אותנו על האבות? אברהם, איזה צרות הוא עבר. וואי וואי וואי. וכל הזמן הוא מאמין בשם ובוטח בשם. השם אומר לו, לך תעקוד את בנך, תשחט אותו. מה היה צריך להיות אברהם? הבן היחיד, ההוא וכל הדברים האלה. מה היה צריך באותו רגע אברהם אבינו לעשות? פוס, עדיין נגמר המשחק. אבל הוא מאמין, אלוקים, אם אתה אומר, אני לא יכול, אבל הוא, אברהם אבינו, היה לו שיג ושיח איתו. אני בוטח בך. מה שאתה אומר לי, אני עושה. כי אני יודע שאתה רוצה רק טוב. אותו דבר יצחק, אותו דבר יעקב. איזה צרות היו ליעקב. מרגע שהוא בבטן אמו, כבר היה לו סכסוכים עם עשיו. ועד יומו האחרון, כל הזמן, צרות, 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 צרות. צרות, צרות, אם אני אגיד את המילה צרות כל היום, זה לא יספיק לבטא כמה צרות היו ליעקב אבינו. בילדותו, אחיו רצה לרצוח אותו. מישהו כאן אחיו רצה לרצוח אותו? הוא נאלץ לברוח מביתו, לחיות אצל לבן הרמאי, רימה אותו כל הזמן, שיקר אותו כל הזמן. אחר כך נולדו, נתחתן עם ארבע נשים, זה פשוט לחיות עם ארבע נשים. זה לא דבר פשוט, זה דבר מורכב. עם 12 ילדים וכולם רבים עם כולם, רוצים לרצוח אחד את השני. את יוסף רצו לרצוח. ואבא הזה, יעקב אבינו, מבסוט, חלס. בוטח בשם. הוא אומר, כל צרה שאתה מביא לי, ריבונו שלא, אני מאמין בך. אני בוטח בך שאתה רוצה טוב, אתה לא רוצה רע. זה נקרא אמונה. הרי הוא ביטחון בשם. כשאדם יש לו צרות, יש לו קשיים, הוא בוטח בשם.
הוא נכנס לעצות. הוא כן היה
עצות
של יוסף
בעיה. ודאי, מה אתה חושב שהוא היה בול עץ? היו לו רגשות. אבל הוא נשאר יעקב אבינו עם כל הקושי, עם כל הזה, זה, היום יש לנו את שליט, איך קוראים? גלעד שליט. תכניס את עצמך ללב של האבא שלו. מה אתה חושב שאבא שלו יכול לשבת אטום לב מול מצב כזה? לא רק אבא שלו, אנחנו יכולים לשבת אטומי לב מול התופעה הזאת של שיושב נער ונעלם לו, ופתאום הוא... עכשיו יש... הבן שלי שיחיה מעוז, כן, הוא נסע, טס, תחילת השבוע הוא טס להודו לעזור לידיד שלו, ידיד במעלה לבונה, שאחד הבנים שם מעלה לבונה הוא נהדר, פתאום הלך לטייל ולא מצאים אותו. מקווה בעזרת השם שימצאו אותו חי, בריא ושלם. אז שאלתי אותו, את הבן, הבן שלי, למה, מה קרה? הוא יש לו תפקיד חשוב, הוא עוסק ממי. באמת, מה עכשיו? הוא נפתח את שנת לימודים, הוא מנהל ישיבה תיכונית. אתה עכשיו, עכשיו נפתח את הישיבה, אתה נושא ואומר, החבר שלי שם, אני לא יכול. הוא לבד שם באודו עם כל המציאות הזאת שהבן נהדר. אי אפשר, איך אפשר? אתה שואל אותי על יעקב אבינו. מה, היית רוצה שישאר באותה? בדי שהוא בטח בקדוש ברוך הוא. אבל יש לו מצב רוח לא כל כך טוב. זה לגיטימי הדבר הזה. חי מרגיש. הוא מרגיש את המעלות, הוא מרגיש את החסרונות. אתה מבין? כל אדם צריך להיות לו שתהיה לו רגישויות למצבים המשתנים שאנחנו חיים. אבל לא לאבד כאו זה את הביטחון בקדוש ברוך הוא. איך אמר אנחנו איש גמזו? שהיה במצב נורא והיום. קרטו לו ידיים, רגליים וכל זה. מה היה אומר כל הזמן? היה בוטח בשם. גם זו לטובה, גם זו לטובה. זה המדרגה, אתה מבין? זה ביטחון בשם. כן. כותב לי כאן מישהו בשם אסף, בוקר טוב ומקסים כבוד הרב, הוכח במציאות שאנשים שהייתה להם את המחלה הנוראית ההיא התרפו מכך שהם לא קיבלו את זה שיש להם את המחלה ולא נתנו לה להסיט אותם מעיסוקיהם, והם ניצחו את המחלה לבסוף, וכך כל מחלה. יכול להיות, אני לא רופא, אני לא זה, אבל הכלל הנקוד בידינו שהנפש והגוף קשורים אחד בשני. אין, זה דבר, אין על זה עוררין, שהמצב הנפשי, הרוחני והפיזיולוגי, הגופני, שהאדם נמצא בו, זה לא שני מערכות נפרדות. הן קשורות אחד בשני. ודאי וודאי. שמצב רוח של אמונה וביטחון, למרות שלפעמים, איך אומרים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל כי יש מן הרחמים. לא פעם אני מבקש מאנשים שלא עלינו, יש להם מחלות כאלה, לקרובי משפחה שלהם, שלרגע אחד לא יחשבו רע. גם מחשבה רעה יש לה השפעה. ולא יתייאשו. והסיבה אמיתית, לא רק פסיכולוגית. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. בידו הדבר הזה. זה לא רק בידי הרופאים או בידינו משהו כזה. לכן ודאי ודאי שאמונה חזקה וביטחון בקדוש ברוך הוא, במצבים מורכבים ומסובכים של מחלות או כל מיני מצבים כאלה, זה תרומה מרכזית ביכולת להתגבר על הקשיים האלה ואחרים שקיימים בכל אחד עם הקשיים שלו, עם הבעיות שלו. כן. בבקשה.
למה יש הרבה אנשים שנזכרים בקדוש ברוך הוא דווקא שקשה להם?
תשאל אותם מה זה. הדוגמה שאתה אומר זה האימהות. המצב הכי קשה שאישה יכולה להגיע אליו זה הקרות, כמו שרה, כמו רבקה, כמו רחל, כמו חנה. באמת בראש השנה שמתקרב אנחנו קוראים בתורה, מזכירים את האימהות העקרות, בהפטרה קוראים גם על חנה וכו'. למה? כי אישה שלא עלינו יש לה מצב שהיא לא מביאה ילדים לעולם, היא בצער גדול, בכאב גדול, ולפעמים גולש אליה גם ייאוש. ייאוש. וזה לא מצב פשוט. מצב, אני לא אישה, אבל התורה בעצמה מציגה אותם כאנשים במצוקה, במצוקה הכי גדולה. וכתוב שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של, של הצדיקים, והצדיקות, נאמר ככה. ולומדים את התפילה, לומדים דווקא מהם. מחנה אנחנו לומדים איך להתפלל. דווקא מהמצוות. בואו נצייר לעצמנו שאנחנו במצב דומה של, של אין כבר במי להתעלות. לא ברופאים ולא בתרופות ולא 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 באף אחד. מה נשאר לך? אתה שואל אותי למה. מה נשאר לאדם כזה שהוא כבר לא יכול להתעלות באף אחד? מי נשאר לו בחיים? מי? הוא באמת מתפלל. הוא לא תולה את ביטחונו בבשר ודם. הוא אומר, כבר אני התייאשתי מכל הבשר ודם הזה, מכל הנעים. הוא באמת מתפלל לבורר. השם שומע תפילה, והנה הביא להם ילדים לעולם. זה כתוב על חזקיהו המלך שהוא גנז ספר רפואות והודו לו. שמה זה היה ספר רפואות הזה? היה בתקופתו, בית ראשון, היה ספר, במקום קופת חולים, היה ספר רפואות. וכל אדם שהיה לו איזה מחלה, משהו, פותח את הספר, היו עושים שם תרופות כאלה ואחרות, אפ, היה מתרפא. היום גם, אתה יכול לקראת, אני מניח שיגיעו לזה בסוף באינטרנט, שיהיה ספר רפואות. כל מחלה, אתה תראה, אופ, 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 כואב לך פה, כואב לך שם, צ'יק צ'ק, תרופה הזו, הכל מסתדר. אין דבר כזה. לקח חזקיהו המלך וגנז אותו, הסתיר אותו. אז הוא, והודו לו חכמים, אומרת הגמרא. חכמים הודו לחזקיהו המלך, מה אתה עושה? אנשים היום מתרפים מזה, הוא אומר, כן, אבל הם לא בטחו בשם ולא התפללו לקדוש ברוך הוא. הם הכל תלו ברפואות האלה. הודו לו חכמים, אז האנשים התחילו למישהו באמת רופא כל בשר ומפליא לעשות. מי רופא כל בשר ומפליא לעשות? הקדוש ברוך הוא. אבל תשאל אותי היום. היום אנחנו צריכים רופאים. כתוב, ניתנה רשות לרופא לרפא. ויותר מזה, זה אחריות. אם מישהו חולה, הוא לא יכול להגיד, אני אתפלל ולא אתפל בי. חס ושלום. הדבר הזה הוא עבירה ממש. זה אסור הדבר הזה. אתה חייב לטפל ברפואה של עצמך, של משפחתך, של ילדיך וכל הדברים, ולא להשאיר את זה לאיזה מיסטיקה, לאיזה מין רצונות ומין כל מיני תפילות ותו לא. לא שלא צריך להתפלל, אבל זה לא... זה מובן. לכן אתה שואל אותי, למה אנשים במצוקה דווקא הם פונים? אל מי יפנו? הם התייאשו כבר מכל הפתרונות האחרים. אז הם פונים למי שלא באמת יש את היכולת. ואני בדקתי, זה באמת הוא כל יכול. כן.
מה שאומר הרב זה ש... למה דווקא
במצוקה?
כי גם עם ישראל לא בכל הדורות היה מצוקה. אז פתאום נזכר שיש לך
דווקא. וצריך כל הזמן להגיד, איזה יופי, לא להיות דייבי, או לצאת ולראות כמו חושב שמזורחת. ודאי, זו שאלה. תשאל אותי איך צריך להיות לך תחילה. ואיך לבדיעבד, אתה צריך לפתוח את העיניים בבוקר, להגיד תודה, מודה אני. מה מודה? תודה רבה. כל הנשמה תעלה לי על, כל נשימה ונשימה אתה צריך להגיד מה?
תודה.
תודה, תגיד תודה. נכון, אתה צודק. זה חיים לך תחילה. אדם קם לעולמו הטוב של הקדוש ברוך הוא, לא לעולם רע. איך אומרים, קם על צד ימין, ימין זה חסד, ימין השם עושה חיים. ככה צריך לחיות באמת. לראות את הכל בעין טובה, לראות את הטוב בכל דבר. בדברים הפשוטים ביותר, לכן ברכות השחר, אתה קם, אתה מברך, אתה מתלבש, אתה מברך, פותח את העיניים, אתה מברך. על כל תנועה ותנועה שאתה קם בבוקר, אתה מודה לקדוש ברוך. אין להודות לו, אתה צודק. אבל המדרגה הזאת היא מדרגה שהיא לא פשוטה. אנחנו חיים בעולם... עולם שיש לנו הרבה קשיים, הרבה הסתר פנים, והרבה פעמים אתה מאבד את, ה, את הראייה הטובה הזאת, אתה צריך להתמודד, ואיך כן להעיר את, את עולמך ואת עולם הסובב אותך וכו'. זה העולם שלנו, קוראים לעולם הזה, שלנו קוראים לו העולם הזה. העולם הזה הוא עולם מורכב מטוב ולא טוב. ככה זה העולם הזה. צריך לדעת להתמודד איתו. העולם הבא זה עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. אנחנו מאמינים בו, ושואפים אליו, ונגיע אליו, ומגיעים אליו בעזרת השם. כן, מה רצית לשאול?
אפשר
לתת
דוגמה שתעזור להבין את זה מזמן.
מה?
גם בתוך משפחה רואים את זה, שאתה ילד ואתה כאילו מקבל מאליו דברים שההורים עושים. אם הוא מכינה לך סנדוויץ', אתה יודעת לך כסף, הכל וזה, ואתה רק פעם בי אתה בעצם נזכר להגיד את התודה הזאת, אבל ברגע שישרחה איזה משהו, אז אתה ישר יודע לבוא וישר יודע לקרוא את הנקודה ולהגיד פה לא, פה לא ולמה לא.
יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, אני אתנהג לספר סיפור, לא יודע אם הוא אמיתי או לא אמיתי, אבל מה שאתה אומר, סיפור משלים. שהייתה פעם משפחה בירושלים, שלא היה חסר להם שום דבר, וילדים מקבלים כל יום אוכל, וכל מה שצריכים ילדים בישראל. אבל יום אחד בשבוע, הם מקבלים פרוסת לחם עם מרגרינה, זהו, וקצת ריבה. למה? זה באמת מה שמגיע לכם. כל היתר תגידו מה? תודה. תאריכו את מה שאנחנו עושים. נדמה שזה מגיע לך. ברגע שאתה חושב שזה מגיע לך, באותו רגע שלוקחים לך משהו, נחרב עליך עולמך. אבל אם אתה חושב שכל מה שנותנים לך זה לא מגיע לך, זה מתנה, על כל דבר אתה אומר תודה. הדוגמה אני אתן לכם, לפעמים עושים שביתות. שביתות במדינה. ועדי פועלים וכל מיני הדברים כאלה, שביתות, שביתות. פעם הייתה שביתה של חברת החשמל. קיבלו למדינה את האור. לפני הרבה שנים, אני לא יודע אם אתם עוד הייתם. יש כמה אנשים שמחזיקים את השלטר במדינה. הם יכולים לעשות פיק, פק, פיק, פק, חבות את האור. אבל מסתבר שהם מרוויחים, המשכורת של אלה שכל העבודה שלהם לעלות ולהוריד את השלטר, משכורת, שהלוואי כל אחד בישראל תהיה משכורת כזה. משהו, והורידי להם 3 שקלים, משהו כזה. הם הרגישו כל כך רע, החליטו לסגור את השלטר. תגידו תודה, שיש לכם בכלל פרנסה. כדוגמה אני אומר, אדם צריך להגיד תודה על כל דבר. אבל לפעמים אדם שיתרגל שנותנים לו ונותנים לו ונותנים לו ונותנים לו ונותנים לו, ברגע שלוקחים לו קצת, הוא מרגיש חורבן. אבל זה לא מוצדק הדבר. מבחינה מוסרית זה לא מוצדק הדבר. לכן אנחנו צריכים על כל דבר שהשם נותן לנו, בריאות, פרנסה, משפחה, כל דבר, מה צריך להגיד? מה צריך להגיד?
תודה.
תודה, זה לא מגיע לי. תודה רבה. ואם לוקחים לי, אז מה? השם נתן, השם לקח. היא שם השם, מבורך מעתה ועד עולם. זה חינוך, צריך להתרגל לדבר הזה. מי שלא מתרגל הוא סובל מאוד, כי כל דבר הכי קטן שחסר לו, הוא כבר בכעסים או בעצבות או בדברים כאלה. ודאי וודאי, כן. עניין של חינוך הדבר. טוב, אז זה הדבר הראשון. אמרנו, תשובה היא מביאה את האדם לשמוח, להיות שלם, להיות בביטחה גדולה וכו'. היחד עם זה צריך לדעת את מידה שתשובה באמת מביאה את האדם לאחריות. דיברנו על זה פעם בשיעור קודם. לא להפקרות, אלא לאחריות. אתה שמח, אבל השמחה היא מלאה ביראה. יראת אתה, ירא אלה, מדרגות ביראה. על זה מדבר כאן הרב בהמשך. נקרא את זה. ולכוון עם זה לבאר, זאת אומרת, צריך להסביר. איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר עירה חלילה. באיגרת, בהמשך, בשורה הרביעית או חמישית, השלישית בעצם. ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר עירה, חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל התעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של עירת התא. אדרבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. אני רוצה להסביר את המושג הזה, יראת התא. יש יראה עילה ויש יראת התא. יראה תחתונה הכוונה. ויראה עילה זה יראה עליונה, יראת הרוממות וכל הדברים האלה. יראת התא באופן פשוט, זה שאדם מודע, יש לו מודעות, לגודל האחריות המוטלת עליו, לא רק לחייו שלו עצמו, אלא גם לחיי העולם, חיי הציבור, חיי האומה וכו'. זה נקרא יראת התא. האדם, צריך להבין, הוא יצור מרכזי. הוא לא יצור... האדם הוא יצור מרכזי בבריאה. האלוקים ברא את העולם בצורה מדורגת, בצורה משודרגת, נאמר ככה. שבמרכז כל הבריאה וכל ההוויה כולה עומד האדם, המין האנושי. האדם הוא בעל השפעה. מה שנאמר בצלם אלוקים עשה את האדם, הכוונה היא שאדם יש לו כוח השפעה בעולם, בכל העולמות. כל מחשבה, כל דיבור וכל מעשה של האדם הוא משאיר רושם. לטובה, אבל גם לא לטובה. אתה מבחינת מדליק אור או מחבא אור. מדליק נר או מכבה נר. זה מהות האדם. מהות האדם היא להאיר לעולם, להשפיע על העולם, להיטיב לעולם. זה עניינו של האדם. וזה הבחירה בידי האדם, בידך האדמה. חייך בידיך. אבל לא רק חייך, אלא גם חיי העולם כולו, כמו מדרגות מדרגות. האדם הוא מבחינת מנהיג, האדם המדבר, כתוב בפילוסופיה, קוראים לאדם המדבר. מה זה מדבר? דבר אחד לדור, אומרים, דבר זה מנהיג. אדם צריך להכיר בערך של עצמו, בערך העצמי, במהות שלו, בתפקיד שלו, באחריות המוטלת עליו. למה הדבר דומה, אני רוצה להגיד, לצבא. בצבא יש היררכיה. בראש כל הפירמידה של הצבא מי עומד? הרמטכ"ל. אני רואה שאתם יודעים. בתחתית מי עומד החיילים הפשוטים, התוראים הפשוטים עומדים. כמה שאדם בתפקיד יותר חשוב בצבא, יש לו יותר אחריות. והדבר הזה בא לידי ביטוי בדרגות. איפה שמים את הדרגות בדרך כלל? של הקצינים. למה שמים את זה על הכתפיים?
כדי שיהיה נטל
בנטל עליו. כן, שבנטל, באחריות המוטלת עליו. אתה אחראי. יש לך אחריות, צריך לדעת. יראה, המפקד אמיתי זה לא אדם חסר מופקר. אדם אחראי, קודם לחיילים שלו, לחייהם, לפקודות שהוא מקווה שצריך לבצע אותם. כל דבר נשקל באחריות. זה האמת. אבל מה, כמו בצבא יש היררכיה. יש אנשים יותר בעלי תפקיד מרכזי, בעלי אחריות יותר גדולה, כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים, שיש לו אחריות עצומה על כלל ישראל, או מלך, או מנהיג, שיש לו אחריות גדולה, וכל דבר שם משפיע ומקרין על כל האומה כולה. ויש מה שנקרא אנשים שבעלי אחריות יותר קטנה. אדם שעושה תשובה, הוא מגלה את מימד האחריות בחיים. זה נקרא יראת שמיים. שמיים זה המימד הרוחני, האלוקי. האדם שירא שמיים זה אדם שמודע לזה, שמעשיו כאן בעולם הזה משפיעים בעולמות העליונים, השמימיים. זה נקרא אדם ירא שמיים. אז זה מה שהוא אומר. אם באמת האדם זוכה לתשובה אמיתית, חייבת ללוות אותו גם תחושת אחריות גדולה לעולם שהוא חי בתוכו, לא רק לעצמו שיהיה לו טוב, אלא גם לעם שלו, לאנושות, למשפחה שלו, לכל דבר. ולא הפקרות חס ושלום, כי לפעמים שמחה יתרה יכולה גם להביא להפקרות, לזלזול, לדברים כאלה. אני מבסוט בחתונות של מכון מאיר. למה? חבר'ה בחתונות באים לשמח חתן וכלה. באיזו שמחה עצומה, ריקודים וזה, לפעמים שוכחים לאכול בכלל. מרוב שהם רוקדים, נכון או לא? רוקדים, ושמחים ושמחים. אבל אם נותנים להם משהו לאכול, אני רואה שהם נוטלים ידיים. לא שוכחים את הכל. וגם מברכים לפני זה, ומברכים אחרי זה, ומקפידים על כל מיני דברים. אני מראה שהם באמת בעלי תשובה. זה לא אנשים כאילו עשו תשובה, שפתאום מרוב שמחה ומרוב צהלה מתוך זה, איך פעם אמר לי לקרוב משפחה שלי, שהיה בחתונה של הבן שלנו, הוא אומר, הוא אדם לא דתי, אדם רחוק מיהדות. הוא אומר, דוב, אתה יודע מה התפעלתי הכי הרבה בחתונה של הבן שלך? אני, בתור הסטודנט, אני בתור סטודנט, שהחבר'ה רוצים להיות שמחים, אתה יודע מה אנחנו עושים? שותים בירה, שותים אלכוהול, עושים מסיבות ככה, וואו, זה שמחה עצומה. תדע, כאן אף אחד לא שתה בירה, ואף אחד לא שתה אלכוהול. ושמחה כזאת לא ראיתי. למה? זה תשובה באמת. אנחנו לא רגילים את הבירה ואלכוהול. אבל תדעו לכם, זה תרבות שלמה, שהשמחה היא מלווה בבלגן, בהתפרקות, בחוסר אחריות, בהידרדרות כזאת ואחרת. ואני מבין את הצורך להיות שמחים, אבל זאת לא שמחה אמיתית. זה שמחה של ליצנים, כן? שמחה השמחה מה זו עושה, אומר איזה משמחה זאת, השמחה הזאת. זה מה שאומר כאן הרב. הרב אומר, השמחה, השלווה והביטחון מלווים במידת האחריות. יראת שמיים. כל מעשה, שיקול דעת, במחשבה, זה תשובה באמת. טוב, נסתפק בזה לעצם.